ברוכים הבאים למפגש החמישי בסדרת השיעורים בנושא חמשת המגילות ולשיעור אשר יעסוק בנושא הירידה מהארץ, החטא, העונש והתיקון. בחלקו השני של השיעור הרב יעביר שיעור בנושא הגיור. אני רוצה להודות למשפחת לנגנטל על תרומתה נדיבה והסיוע לקיום ערב זה. השיעור יוקדש לעילוי נשמת רב מרדכי בן ציון בן אהרון דוד לנגנטל זיכרונו לברכה. ביום ג' בסיוון, בשנה שבה יצאו בני ישראל ממצרים, ציווה הקדוש ברוך הוא את משה להכין את בני ישראל לקבלת התורה. ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקדשתם היום ומחר וחיפשו שמלותם. והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. התכנסנו כאן הערב לשמוע, ללמוד וללמד לקראת חג מתן התורה. אני מבקש להודות לקהילת זכור לאברהם על אירוח כל סדרת השיעורים, ולאחל בהזדמנות זאת חג שבועות שמח לכל הלומדים, ואני מתכבד להזמין את מורנו ורבנו, ראש ישיבת הר עציון, הרב יעקב מדן.
שלום, ערב טוב, שמחה לפגוש את הציבור, קהל הקדוש. פשוט נזכיר, השיעור לעילוי נשמת, רבי מרדכי בן ציון, לנגנטל, אוד מצל מאש, שעלה מהשרפה באירופה והגיע פה לגדולות, עסק גם במינוי הדיינים הזה, שהיה סגן לשכת עורכי הדין, ובאמת יהי זכרו ברוך. טוב, אנחנו בעצם מתחילת מגילת רות, ומשאלה שעולה מיד עם תחילתה, דברים אולי בלשון הגמרא, שהגמרא במסכת בבא בתרא, יש שם שלושה דפים שעוסקים באיוב. הגמרא שואלת, מתי היה איוב? הרי לא כתוב מתי היה, יש בנושא הזה דעות רבות, בבבלי ובירושלמי ביחד 15 דעות. בעניין הזה, נעסוק באחד מהם, שאומרת, איוב בימי שפוט השופטים היום. הגמרא מביאה איזשהו פסוק, המשמעות שאיוב בימי שפוט השופטים היה, אבל הדבר איפשהו רומז על מגילת רות, שפותחת, והיא בימי שפוט השופטים. כמה סגנונות די דומים, יש כמה דברים בולטים במגילת רות, וזה בעיקר של נעמי, כשהיא מגיעה בחזרה לבית לחם וכולם שואלים, הזאת נעמי? ותאמר אל הערה, תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי המר שדי לי מאוד. השימוש בשם שדי נדיר ביותר במקרא, אבל הוא קיים המון בספר איוב. תמיד חי אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי, ממש כמו הביטוי כאן, האל יעבד משפט ועם שדי יעבד צדק. כן, השם שהולך כל הזמן אצל איוב, חוץ מסיפור המסגרת, מתכוון בשיח שבין הרעים, שזה קרוב ל-40 פרקים, אז כולו בשם אל שדי, וגם כאן ושמע, כי אמר שדי לי מאוד, בהמשך, למה תקרן אני נעמי בהשם הנביא ושדי הירה לי? גם הדבר הזה נותן לנו איזשהו מפגש עם ספר איוב, מפגש לא מקרי. אנחנו מדברים פה על אישה שאיבדה את כל משפחתה, ממש כשם שאיוב איבד את כל ילדיו, שירדה מנכסיה, שאיבדה את כל מה שהיה לה ובאה לאיזשהו מקום שמבחינתה הוא חסר תקווה לחלוטין. והשאלות שואלות כאן הן השאלות שואלות בספר איוב, למה הדבר הזה קרה? נעמי גם רואה את עצמה כאישה שומרת מצוות ואישה טובה, ואז למה זה קרה? גם באיוב, כשבודקים את מה שקורה בתוך הספר, אז יש לא מעט רמזים לחטא שבגללו איוב קיבל. אבל דומה שהתשובה המרכזית בספר איוב היא, אחרי כל מה שהרעים אומרים, זה והשם שב את שבות איוב, כן, ויוסף השם את כל השאלה לאיוב למשנה. כלומר שיש כאן וינחה ויריבך למען ענותך ולמען נסותך להיטיבך באחריתך. כלומר שבסופו של דבר הטוב שמגיע בסוף מחפר על מה שקורה גם כאן. אנחנו מגיעים לקלתך אשר היא טובה לך משבעה בנים, לשיקום שנעשה שם בעיר בית לחם, וכמובן לשושלת המלכות שיוצאת מנעמי ומרות, וישי הוליד את דוד. כך שיש תשובה, ועדיין השאלה היא שאלה שמנסרת. העונש שקרה כאן הוא לא פחות מאשר כבד. שלושת הגברים שבמשפחה פשוט מתו. מתו ללא ילדים, ללא המשך. נותרה המשפחה חרבה לגמרי, שכוללת בתוכה שלוש נשים. מה, שלוש נשים לא יכולות להקים משפחה, אחת נוטשת, נותרות שתיים. שאחת מעידה על עצמה כי זקנתי מיות לאיש, ואחת שאין לה סיכוי להתקבל כאן, גיורת, מואביה, וכל השאלות האחרות, חורבן גמור של המשפחה, והשאלה על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחורי אף הגדול הזה. מדוע הדבר הזה ככה? חזק חושפים את החטא היחיד שנזכר כאן במגילה, אנחנו לא מכירים דבר נוסף. ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. והמשך, ויבואו שדה מואב ויהיו שם, ויסעו להם נשים מואביות. ברור לגמרי לאיזה כיוון הולך החטא. החטא מתחיל מן הירידה מן הארץ, אבל יש כאן משהו גדול יותר מן הירידה מן הארץ, שבעצם צורע מכוח הירידה מן הארץ. גם אברהם ירד מן הארץ, למצרים, ולא נענש. אנחנו תכף נראה באמת את המקרה המקביל, ונוכל לעמוד באמת על השאלה הזאת, ואולי באמת נציב אותה. השאלה במגילה איננה עומדת של עצמה. היא מעוגנת בעוד שלושה מקרים שקשורים אלינו ושקשורים אלינו בצורה חזקה מאוד. המקרה אחד הוא לוט. לוט הוא כמובן הבסיס, היסוד לעמון מואב, לרות המואביה. כלומר אנחנו מדברים על אבי המשפחה, שגם בו כאשר עזב את אברהם והלך לכיכר הירדן ככולה משקה, ושוב שיהיה ברור, הוא עבר את הירדן, כן, סדום המקראית נמצאת בהרי מואב, דבר שמופיע בפסוקים מפורשים, צוהר נמנית בין הרי מואב, וזה לא איפה שהיום סדום. כשקמה המדינה הייתה בגבולות הקו הירוק, אז ניסו להכניס את התנך לתוכה בכוח. אנחנו מכירים את זה. הר ציון, שואר המוריה, הפך להיות מה שקוראים היום הר ציון, בקבר דוד, שנמצא בקבר דוד, עבר גם הוא להר ציון, ועיר האבות הייתה באר שבע, ומדבר יהודה היה אזור אגן ים המלח, ולא מה שנקרא במקרא מדבר יהודה, כלומר כל החלק שמעל מצוק העתקים, כי זה היה מעבר לגבול, וגם צדור הכניסו אלינו, אבל צדור נמצאת ממזרח לירדן, ולא תעבר לשם. וקורה לו בדיוק מה שקורה כאן לאלימלך, הוא מאבד את כל המשפחה, והוא נותר עם שתי בנות, בלי יכולת סבירה להקים משפחה. וגם הפתרון הוא, פתרון במידה רבה דומה, גם כאן מדברים בסופו של דבר על התיקון, התיקון בא לידי מצוות ייבום. מה שקרה בין בועז לנעמי היה מעין ייבום, זה לא היה בדיוק ייבום של אח עם אח, אבל של מישהו מהמשפחה, ונאמר במפורש להקים שם המת על נחלתו, וגם את רות המואביה אשת מחלון, קניתי לי לאישה להקים שם המת על נחלתו, הכל בנוי שם על ייבום, על חליצה, שליפת הנעל המפורסמת. גם המעשה של לוט, מאיזה כיוון שלא נסתכל עליו, עם שתי בנותיו, מעשה מאוד לא סימפטי, אבל זה איזשהו תהליך של ייבום, איך שלא נראה את זה. זה היה להקים שם למתים, אני לא מאמין שבנות לוט חשבו שלא נותר אף אדם בעולם, הם עלו שם, הם היו בערי מואב, בערי מואב, משה רבנו ראה את כל ארץ ישראל, מה, הם לא ראו שאנשים עובדים, לא ראו אורות דולקים בלילה, לא ראו את הדברים האלה בלילה שלו. אבל המטרה הייתה להקים שם למדים, להקים שם למשפחה. הבנים נקראים מואב, כלומר בן עמי, כלומר בן משפחתי. וזה נועד להקים שם למתים, ודבר שבולט מאוד וכדאי לשים אליו לב, זה הביטוי החריף שלהם למורות, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, לבוא עלינו כדרך כל הארץ. הביטוי המקראי בכל מקום תמרו לבוא אל ולא לבוא על. ויבוא גם אל רחל, ויהב גם את רחל בלאה, הנה עמתי בלהה, בוא אליה, כן, זלפה, ויבוא אליה יעקב. אני יכול לבוא עם הגר, כן, לבוא אל, תמיד לבוא אל. והן אומרות לבוא על, אני לא חושב שיש הבדל במשמעות הפעולה, אבל אני רק אומר על הביטוי. הביטוי הזה קיים רק עוד פעם אחת במקרא. לא קיים אותה. כל המקרא לבוא אל, פעם אחת בלבד נאמר לבוא על, וזה יבמה, יבוא עליה, ולקחה לא להישבים. כלומר, אלה שני המקומות היחידים, שיש הביטוי לבוא על, מה שמחייב אותנו ליצור פה איזה מין גזרה שווה, ולומר שהתהליך, איך שלא נראה אותו, היה תהליך של עיבור. פחות מוצלח, יותר מוצלח, אבל המטרה הייתה להקים שם למתים. הנביא, זה לא סתם, אנחנו יכולים להתפלא. לא יבוא, הוני ומביא בקהל השם גם דור עשרי, לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ניתן לפרש את זה על בסיס הפסוק הקודם. לא יבוא ממזר בקהל השם גם דור עשרי, לא יבוא להם בקהל עולם. הם בעצם ממזרים, תראו ממה הם דולגו שם. אבל התורה הדבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בדק בצלכם ממצרים, מי שמע שעל כזאת עבירה התורה תדרוש כזה נקם גדול. תורה שאמרה לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו. תורה כל כך החמירה כאן בדינם של בני מואב על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים בדק בצלכם ממצרים. אי קידום בלחם ובמים אבון סדום. הנה זה היה אבון סדום אחותך גאון סיבת לחם ושלוות השקט הילה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה. אומר הנביא יחזקאל, משם אנחנו יודעים, בסדום לא הכניסו אורחים, לא נתנו להם לחם ומים. סדום חרבה על צעקתה. היא קיבלה אשראי כלשהו של הקמת שם המת על נחלתו בתנאי שהחטא לא יחזור. אבל מהרגע שחץ סדום חזר אצל מואב, אז ממילא כבר החרם הוא חרם טוטלי, זה מה שנקרא פוקד אבון אבות הבנים, ואוחזים מעשי אבותם בידיהם, הנביא צפניה אומר, חיה נינו משם כי מואב, כי סדום תהיה ובני המון כאמורה. כלומר, זה ההמשך. יש כאן אפילו תהליך היבום דומה למה שקורה במגילה, וזה אצל לוט שניצל בראש השושלת. כאשר גם החץ של לוט, היה חטא של ירידה מן הארץ. אברהם הציע לו, עם השמאל והמינה, עם הימין והשמאילה. שוב, הם עמדו על הר בית אל, על הר בעל חצור. ושמאל וימין במקרא זה דרום וצפון. כלומר, הוא הציע ללוט איזושהי חלוקה שדומה מאוד לחלוקת יהודה וישראל. כן, רכס, הר בית אל. הוא חילק, מי דרום לא הייתה מולכת יהודה, מי צפון לא הייתה מולכת ישראל. כלומר, זו חלוקה כנראה עתיקה מאוד, ואברהם הציע ללוט את החלוקה הזאת למסגרת הארץ. לא לריב, אתה תשב פה, אני אשב שם, אבל לא. וישא לוט מקדם, הוא העדיף ללכת ולעזוב לחלוטין את הארץ. כלומר, ביטוי קשה, וישא לוט מקדם, הוא נוסע לקדם, כן, לא נוסע מקדם. אבל מושגי הכיוונים במקרא מתייחסים לשטח, לא מתייחסים לנקודות, כמו אצלם. אם נגיד זה צד מזרח, והדלת היא פחות או יותר, נגיד צד מה, אז כשמישהו עכשיו יצא מהדלת, אני אגיד הוא יצא ממערב, הוא יצא מבית הכנסת, אבל הוא יצא למערב, הוא לא הלך מזרח, הוא יצא ממערב, הלך עוד יותר מערב. וישאל עוד מקדם, יצא מקדם, כלומר, מהשער המזרחי של ארץ ישראל, להמשיך מזרח. זוהי המשמעות. ושוב עולה שאלה, מדוע יש כזאת ביקורת על לוט, שלא הייתה ביקורת על אברהם, כשאברהם ירד למצרים? אני יכול לתת לעניין תשובות רבות, אבל נאמר שתיים, ולא יותר. הראשונה, לוט, והיא חשובה מאוד לעניין שלנו, לוט עזב לא רק את ארץ ישראל, הוא לא עזב רק את ארץ ישראל הגיאוגרפית. הוא עזב את משפחת אברהם. הוא הלך לגור עם הרשעים בסדום. אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. מה שנקרא פורש מן הציבור, שנמצא את ארבעה דברים שמעכבים את התשובה. פורש מן הציבור זה לא מישהו ש... מתחיל מניין 10 דקות אחרי כל הציבור. פורש מן הציבור לעניין הזה, בשמותו אדם שעוזב את הקהילה היהודית, והולך לגור בין גויים. ושוב, שיהיה לנו ברור, וכשהם הלכו לארץ מואב, לא היה שם בית חב"ד. אני מתכוון בתוך כל... לא היה שם איפה להשיג תפילין, לא היה שם איפה להשיג תלית, לא היה שם עניין, לא הייתה שם שחיטה כשלה. לא היה שם שום דבר, לא היה שם מי שיפה מצא. לא היו שם נשים יהודיות. מרות מצד בלוק לא הייתה רק עזיבת ארץ ישראל, זה היה עזיבת המשפחה היהודית. וההחלטה, אני עושה את בית אברהם, והולך להיות חלק מאנשי סדום. ואלימלך הולך לארץ מואב, זוהי המשמעות. אני הולך, אני אחיה עם מואבים. בניי יש נשים מואביות. הילדים שלי ילמדו בבית ספר מואבי. תפילין כאמור לא יהיו להם. שבת, איך הם ישמרו? לא יהיה עירוב בעיר שאנחנו נגור בה. כמובן, גם לא יהיה ספר תורה, ולא יהיה שום דבר אחר. זה לעזוב את הכל. עזיבת ארץ ישראל כאן היא במשמעות המלאה והעמוקה ביותר שם. תן אחר כך תשובה אחרת, זה בן אברהם מלות. אבל אני רוצה לנסות להוכיח את זה. שעזיבת ארץ ישראל זה לא דווקא במשמעות הגיאוגרפית, זה משמעות הרבה יותר עמוקה. מי שיעזוב כאן למנהטן, למי שיעזוב כאן לוולינגטון, או אני לא יודע למה, לכל מיני מקומות שאין שם קהילות מסודרות, שאין שם שום דבר. שם יש שעת קהילה, לא. אני מכיר את תלמידים שלנו שבאים שם. בסדר. אבל אני לא יודע שיעזוב למקומות שאין קהילה. ונלך אולי לקודקוד השני שמוביל למגילה שלנו. ורות באה מילות, בועז באה מיהודה. וגם שם יש לנו סיפור דומה. והיא בעת ההיא וירד יהודה מעת אחד. שוב, על פנם נראה שזה קשור למה שקרה שם עם מכירת יוסף. יהודה לא מצא את מקומו בתוך המשפחה. אחרי העיצה שלו למכור את יוסף, ואחרי האבל הגדול של יעקב, היתבל על בנו ימים רבים, יהודה לא מצא את מקומו בתוך המשפחה. והוא עזב. ואת איש הדולמי, הוא שמו חירה, הוא הולך לאדולם. וירשם יהודה בת איש כנעני, הוא שמו שועה, ויקחיה, ויבוא אליהם. הכל ברור. אדולם נמצאת בארץ ישראל, היא אמנם נמצאת מהצד המערבי של הקו הירוק, אבל זה עדיין ארץ ישראל. אני מדבר על המסגים שתושב מפיצים. אבל, לא משהו כאלה. אבל אדולם זה ודאי חלק מארץ ישראל. אבל הוא נוטש את המשפחה. הוא כבר לא חלק מן המשפחה. הדבר הזה בא לידי ביטוי, והירשם יהודה בת איש כנעני, הוא שמור שבוע ויגרה ואו לא הוא לוקח כנעני. אז התרגום מנסה לחפות עליו, הוא אומר, בת איש כנעני, תגרה, סוחר, בסדר. כמו בחגור נתנה לכנעני, אבל על פי פשטי המקראות מדובר, כאן הוא לקח אישה כנענית, במשפחת יעקב לקחת אישה כנענית. נזכיר לכם, ואי עשר בן 40 שנה, ועיקר אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בסמת בת אלון החיתי, ואת יהיה למורת רוח ליצחק ולרבקה, קצתי בחיי מפני בנות חטא, לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, למה לי חיים? נזכיר לכם את אברהם, שמשביע את עבדוס כאן ביתוס, מנהלתך תחת ירחי, והשביעך בהשם, אלא ישמע ולא יתושב לא תיקח אישה, לבני מבנות הכנעני, אשר אלוקי יושב בארצו. יהודה לוקח כנעני. הוא מתייאש, הוא מתנתק מהמשפחה. הוא מוליד ממנה שני בנים. קורה בדיוק מה שקרה ללוט ובדיוק מה שקרה לאלי מלך. שני הבנים מתים. כבר כבר לא יכול לעשות אישה, כי אמר פן ימות גם הוא כאחד, חכה לו איזה יפמה, והוא לא יכול לקחת אותו. הצרה היא צרה גדולה מאוד. אני רוצה לעמוד שם אולי על פסוק אחד, פסוק תמוע. פרשים נתנו עליו תשובות, אבל... אתה אהוב בטלת בן ותקרא את שמו שאלה, זה היה בן השלישי, ותקרא את שמו שאלה, והיה מכסיף בליטה אותו. מה? מה הבא התורה לספר לנו? איפה בדיוק היה יהודה כשהיא ילדה את שאלה? טוב, אז יש את תירוץ נחמד של החזקוני, אבל כתוב בבן הראשון, כתוב ותקרא את שמו אין, השני ויקרא את שמו אין, בן השני ותקרא את שמו עולם, כלומר בסדר, הוא קורא בן הראשון, היא קורא לבן השני, אז מי צריך לקרוא לשלישי? הוא, על פי הסדר, אבל כתוב ותקרא את שמו שלה, למה היא קרא לו שלה? כי הוא היה בקסיב, הוא לא היה בבק, טוב, נו, אבל זה הרי לא מה שהתורה טועה, לכאורה לא זה מה שהתורה תתרק ללמד אותה. לעניות הבנתי, כסיב כאן זאת כוזיבה, שעל שמה גם נקרא בר כוכבה, בעצם לשמוע עברי, בר כוכבה זה השם הנצחי. השם העברי הוא בר כוזיבה, או בן כוזיבה, כמו שנקרא. היישוב כוזיבה חיים מדרום לגוש עציון עד היום, והוא היה שם בכסיב, בליטרתו. כלומר, כבר עלה מעדולם להרי גוש עציון, כבר בסביבה של חברון, אין ועונן, מתו. שאלה, די בקושי, אבל כבר נכנס לעם ישראל. כבר שהוא נולד כבר בסביבה של הקהילה היהודית. זה כבר היה לקראת תקווה של החיבור מחדש. אבל מכל מקום מה שקורה ליהודה זה כרת דומה, ושוב פתרון דומה, פתרון של ייבום. ייבום על ידי תמר, גם זה לא בדיוק הייבום שנאמר רק בתורה על ידי אח, אבל מכל מקום שני בנים שנולדו ושללך נולדו כדי להקים את שם אחיהם שמתו. בני יהודה אל ועונה, כן? ושלה בפרץ וזרח, ויאבת אל ועונה בעצם, היו בני פרץ חצרון וחמור, כלומר בענם של פרץ נועדו בעצם להיות במקומם. ייתכן גם שהם עצמם נועדו להיות במקומם. אינני נכנס לשאלה הזאת, אבל איפשהו עובדם כל המשפחה בחטאה, בעזיבת הבית, בעזיבת המשפחה היהודית, וכרת, זה מה שנקרא כרת, המשפחה איננה ממשיכה, אין המשך למשפחה, המשפחה נחרטת על פני האדמה. בכל שלושת המקומות שהזכרנו, יש גם מקום רביעי, אבל לא נעסוק בו כרגע, בכל שלושת המקומות שהזכרנו, בסופו של דבר נוצרת איזושהי תקווה, והתקווה באה לידי ביטוי במצוות הייבום. כאמור, אצל בנות לוט, גם אצל יהודה, מה שראינו עכשיו, וכמובן גם בסיפור של משפחת אלימלך, בסופו של דבר יש תיקון, אבל התיקון בא מכוח חומרת החטא, והחטא גדול מאוד. ואני חוזר למה שאמרנו, יהודה ירד לעדולם, ירד במשמעות שירד מראש ההר, ירד שם לעמק, אבל עמק האלה, מה שאנחנו קוראים היום. אבל הדבר הזה נכון גם במקומות אחרים. חז"ל אומרים, הגר בחוץ לארץ דומה, הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. ואם פסוק, דוד שאומר, כי גירשוני היום להסתפך בנחלת השם, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. מי ביקש ממנו לך עבוד אלוהים אחרים? אלא גירשו אותו מהארץ. אבל לאן גירשו? הוא לא הלך לאירופה ולא לאפריקה. הוא הלך לגת. גת היא חלק מארץ ישראל. היום, כל האזור של צפית, ליד כפר מנחם, זאת גת המקראית. זה חלק מארץ ישראל. אבל הוא הולך לשם, הוא הולך להיות מלך זר. על כל המשמעויות של להיות תחת מלך זר, ולהיות נאמן למלך זר, עם כל המשמעות, זה בעצם להיות בחוץ לארץ. בסדר. אם אני הולך ואני בודק את המקריאה של דוד, אני רוצה גם לראות את העונש של דוד. אני חושב שדוד לא היה צריך לעשות את זה. אבל הוא ירד לגד. הוא היה צריך להעמיד פנים, שהוא בגד בשאול, ושעכשיו הוא משתף פעולה עם פלישתים. לא, פלישתים העמידו לו. זו סוגיה גדולה. אבל אני מעריך לפעמים. הרי כשהוא ירד בפעם הראשונה, הוא הסגיר לידם את חרב גוליית הפלישתי, שהייתה נכס לאומי. הוא הרי לקח אותה. זה לא סתם ששאול הרג את נוב עיר הגויים. את חרב גוליית הפלישתי נתת לו כדי שילך איתה לארץ הפלישתי. זה היה נכס לאומי מכל בחינה. אבל הוא עשה את עצמו בהתחלה, משתף פעולה עם פלישתי. כשפשט על יישובי שם צפון סיני, אז הוא אמר שהוא פשט על יישובי ישראל. ואחיש מלך גד הם, ומה היה שם? שבמלחמה בגלבוע, אחיש אילץ אותו לשתף איתו פעולה נגד צבא שאול, הוא יחד עם אחיש מלך גד. הייתה לו סייעת התשפעה הגדולה, וסרני פלישתים גירשו אותו. זה היה טוב שגירשו. אבל כשהוא חזר לצקלג, הוא גילה שהמלכים החריבו לו את העיר ולקחו את הנשים ולקחו את הילדים, כלומר נבין מה זה העונש כשהבנה הולך עם מלך גוי ובמקרה הזה נגד בני עמך. הכל מתחיל שם מהדר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. המקרה של אלימלך על פניו איננו טוב בהרבה מהמקרה של דוד. דיבי בי שפוט השופטים לכאורה תיארוך מאוד לא מספק, משום שימי שפוט השופטים הם 350 שנה, עדיין מתי? אבל אני מוצא בדבר הזה שתי דעות, שתי מעניינות. האחת מספרת לנו שרות הייתה ביתו של עגלון מלך מואב, כלומר הסיפור הוא מתחילת ספר שופטים, פחות או יותר הייתה ביתו של עגלון מואב. דעה אחרת שלא יכולה להתיישב היטב עם הדעה הזאת, כיוון שמפואר מדובר בפער של כ-200 שנה, שיבצן הוא בועז, יבצן כתוב, יבצן השופט, בספר שופטים הוא יבצן מבית לחם. אז המדרש מבין שמדובר על בית לחם יהודה, ויבצן הוא בועז. רותי ביתו של עגלון מלך מואב, אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. אנחנו מדברים בתקופה שהמואבים משעבדים את ישראל. בואו נראה שם נציץ רגע בפסוקים בשופטים פרק ג' ממש תחילת הספר. ויוסיף בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק השם את עגלון מלך מואב לישראל, כי עשו הרע בעיני השם, ויוסף אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויך את ישראל, וישו את עיר התמרים, ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה, ויצעקו בני ישראל אל השם. רק השבוע. ההנחה שבו זה יבצן, אז יבצן קם מיד אחרי יפתח, כתוב, הישפוט יפתח את ישראל 6 שנים, וימות יפתח הגלעדי ויקבר בהרי גלעד, וישפוט אחריו את ישראל, יבצן מבית לחם. אם הם ישבו שם 10 שנים, כלומר, מתי הם ירדו למואב? בזמן השיעבוד העמוני. והוא נקרא, על השיעבוד העמוני קצת, כתוב, וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד, ויעבור בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. שוב, כאן זה שיעבוד מואבי וכאן זה שיעבוד עמוני, אבל עמון ומואב היו אותה ממלכה, ושני שיעו בני אותה ממלכה, ללא ספק, ניתן לראות את זה מהנאום שנפתח, כן, שאומר שם למלך נעמוד בשבט ישראל בחשבון ובבנותיו ובערו ובבנותיו כל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה ומדוע לא יצאתם בעת ההיא, הוא מונה הערים של ארץ מואב, מה להערים בארץ מואב למלך נעמוד, רק זאת הייתה אותה מדינה, אומר לו גם הלא את אשר יורישך כמו שלא יכול אותו תירש, כמו שאלוהי מואב, אומר את זה למלך נעמוד. אמר מואב הייתה מדינה אחת, הקרות הזאת של הבית ישראל פעמיים באכזריות רבה. על פי שני מדרשי חז"ל אלו, אלימלך יורד עם משפחתו, לא לחוץ לארץ. הוא יורד לארץ אויב. יורד לארץ האויב. כן? העיר העם בארץ, או נגיד במושגים שלנו, המילקי היה ביוקר. אז הוא ירד לברלין. זה ברור. הוא ירד לברלין, הוא לא ירד לחוץ לארץ. הוא ירד לברלין. צריך להזכיר פה למישהו מה זה דבר. הוא ירד לארץ אויב, זה כמו דוד. כי גרשוני היום יספר בנחלת השם לעבור ולעבוד אלוהים אחרים, כשהוא עורק אל המלך היריב. היו לו אילוצים שם, אני לא בא להאשים עכשיו את דוד, אבל צריך לדעת. גם דוד נענש, ונענש קשה מאוד, ונענש בעונש דומה, וזה העניין הרביעי, ולא מזכיר אותו. אני רק אתן ברמז שדוד לוקח את כל המשפחה שלו ומעביר אותם למלך מואב. כל המשפחה הוא חוקתה. מלך מואב הרג את כולם, אחד הצליח לברוח. על הדבר הזה, ההתנתקות מהארץ, ההתנתקות מן העם, זה החטא הכבד שהיה כאן, זה הקרת הקיים הזה. כשאברהם ירד למצרים, אז אברהם נוסע על הגב שלו את כל המשרד. כלומר, זה סוג אחר של ירידה. כשיעקב ירד למצרים, עשה את זה כמובן על פי מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא לקח איתו את כל עם ישראל. המטרה הייתה שישבו בארץ גושן, שיקימו שם איזושהי אוטונומיה יהודית, זה שהם אחר כך התפזרו. זאת בעיה שהייתה כבר אחרי מותו של יעקב, וכואב הלב מאוד שזה קרה. אבל כשכל עם ישראל יורד, זה לא אותה בעיה כמו הבעיה שמתוארת כאן, אבל זאת כמובן גם היחידה מן הארץ. גם עצם הירידה מן הארץ, ופה אני רוצה להגיד דבר, אין פה עיתונאים, אני מקווה בדרך כלל אתם חשודים, אבל מה?
תמיד יש.
אבל שוב, אני אומר את עניות הבנתי, מקובל אצלנו שיש כמובן, כרת יש לנו על איסורים חמורים מאוד, אבל מקובל אצלנו שגם יש שתי מצוות עושה, שיש עליהם כרת, והם פסח, נאמר בפרש, מי שלא מקריב פסח, והאיש אשר הוא טהור, זה דרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונחרדה הנפשי, נאמר, כי קורבן השם לא יקריב במועדו, חטאו ישראל שהוא, וכמובן ברית מילה. כן. והרב זכר אשר לא יבול בשר ולא טוב, אני חייתה נפשו. שני מצוות עשה שיש להם כרת. אני, לעניות דעתי, ואני מכיר את כל הבעיות, אם נאמר איזה, חושב שיש ארבע מצוות עשה שיש להם כרת. לא דנים. אבל אני מעלה את הבעיה. זה כמובן האיסור לאכול ביום הכיפורים. מישהו זוכר איך כתוב איסור כזה? החומה שלי לא כתוב בשום מקום שאסור לאכול ביום הכיפורים. אני יכול לעשות. אין איסור לאכול ביום הכיפורים, בשבילו של מכם, בשום מקום. מה יש? יש מצווה להתענות. כי כל הנפש אפשר לא תאונה, בעצם אני מזון נחתה מהם. יש מצווה להתענות. המצווה להתענות היא מצווה עושה. היא תענית. כן, ועיניתם את נפשותיכם. לכאורה זה מופיע כמצוות עושה. ואני חושב שיש מצווה נוספת. אחרי הפסוקים, אני נכנס לפרשה קצת סבוכה, מי שלא רוצה, יכול לקחת הפסקה 5 דקות, לעשות טלפונים או משהו. קצת מסובל, אבל לא מאוד מסובל. נראה בפרשת שלח, פרק כתבר, וכי תשגו, ולא תעשו את כל המצוות האלה. אשר דיבר אדוני משה את כל אשר ציווה אדוני עליכם ביד משה מן היום אשר ציווה אדוני והלאה לדורותיכם. והיה אם עיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח לאדוני מתחתו ונזקוק המשפט ושיג איזה מחד לחטא נכפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם כשגגי והם הביאו את קורבנם משל אדוני וחטאתם לפני אדוני על שגגתם. וכאן הפסוק המפורשם ונשלח לכל הדת בני ישראל לגר גר בתוכן כלכל העם משגבי. על מה מדובר? מדובר פה על איסור כרת. יש לנו פרט בספר ויקרא, אם כל הדת ישראל ישגו ונעלב דבר מעיני. שם זה קורבנות אחרת. כאן נזכרת סדרת קורבנות אחרת. רש"י אומר, סיפרי שמדובר על שירי עבודה זרה, אבל זה פלא, שעל עבודה זרה נביא קורבנות קלים יותר מאשר על איסורים אחרים, כמו אכילת חלב. יש כאן פירוש לרמב"ן, פירושים רבים, אבל הפשט הפשוט נראה, כמו שאומר אבן עזרא, לא מדובר פה על איסור, מדובר פה בכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות. כלומר, פשוט יש וגם, ולא תעשו מצוות עשה, אז תביאו את הכל. אתה מביא קורבן על מצוות עשה, לא שמענו אף פעם רק. שיביאו קורבן שלא עשו עשה, הרי אפילו עליו לא מביאים קורבן, רק על איסור כרת. יש היגיון בזה. רק אם אנחנו נגיד שהעשה פה הוא עשה חמור מאוד שיש עליו כרת, והרי על איסורי כרת מביאים קורבן. אבל מדובר פה על איסור כרת שהוא מצוות עשה. אז מה נגיד? שלא הקריבו פסח. איפה זה מתקשר לכאן? לא יתנו ביום הכיפורים. איפה זה מתקשר לכאן? שלא נימול. איפה זה מתקשר לכאן? שום דבר לא מתקשר לכאן. אני חושב שמדובר על מצוות ישיבת ארץ ישראל. מצוות ישיבת ארץ ישראל. וכי תשגו ולא תעשו. זה כן מתקשר לכאן, מה אתם אומרים? אנחנו נמצאים מיד אחרי חטא המרגלים של ואם עשו בארץ חטא. כאן הוא אומר להם, תקריבו קורבן כל הדת, בני ישראל, לגר, גר בתוכם, כי לכל העם בשגגה, למרות שאצלכם זה היה במזיד, זה כבר הרמב"ן מדבר, כיוון שכל הקהל עשה את זה, אז יש כאן שגגה. אבל שלא ישו בארץ ישראל. וראינו את כל המקרים הקודמים שיש איסור כרת, אנשים שנטשו את הארץ על כל המשמעות של זה. מהי משמעות נטישת הארץ? שוב, חשוב להגיד כאן עוד משהו. אני שואל על ההבדל בין אברהם שירד מן הארץ ללוט או לאלימלך, אז יש עוד הבדל שכדאי לעמוד עליו. אברהם ירד מן הארץ, הוא ירד כדי לחזור בחזרה, כשהפסק הרעב. כשאלימלך ירד מן הארץ, נאמר חלקת השדה אשר להכינו אלימלך, מכרה נעמי אשר בשדה מואב, הכוונה מכרה לפני שירדה. הם מכרו את השדה. הם מכרו את הבית. לא היה להם עכשיו לאן להגיע. הם מכרו את הכל. הם לא ירדו באופן זמני, הם נטשו. הם לא התכוונו לחזור. שנעמי חוזרת, היא חוזרת בחוסר ברירה. אבל הם נטשו את הארץ, הנטישה הזאת, היא הדבר כל כך קשה שיש כאן. מה שקרה לדעת כמה סוגיות ולדעת כמה ראשונים, ואינני נכנס לזה מה שקרה לעשרת השבטים. ונחשו ולא התכוונו לחזור ונשאו בלוף גויים ובאשם בגדו בנים זרים ילדו ושכבר לא נחשבים יהודים. מחלוקת של רבי עקיבא ורבי אליעזר שאני לא אכנס אליה. אבל דבר שמקבל את מלוא עמקו כאן בסיפור שלנו של המגילה של הירידה מן הארץ של נטישת היישוב היהודי של הרצון איפשהו לגדול לבד. כשאני מנסה למצוא איזשהו הקשר בתוך המגילה לסיפור הזה, והיה לו תיקון, ברור וסוד קטן מאוד ומוכר שאנחנו רואים את המסגרת של מגילת רות. המגילה מתחילה במילים ויהי בימי שפוט השופטים ומסתיימת וישי הוליד את דוד. כלומר, פתח בשופטים וסיים במלכות ישראל. אני רוצה קצת לומר מה המשמעות כפי שהדבר עולה מכאן. אנחנו בודקים את כל ספר שופטים. אנחנו מגלים את הבעיה הגדולה של תקופת השופטים עד תומה, ובואו ניקח פסוקים מפורסמים בשירת דבורה. למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? גלעד בעבר הירדן שכן, ודן למה יגעו אוניות, אשר ישב לחוף ימים ועל מפרצה בשכון. אני אראה להביא גם פסוקים במקומות אחרים, כמו יפתח שאומר לבני אפרים, איש ריב ומדון הייתי אני ובני עמי מאוד, ואזעק אתכם ולא הושעתם אותי מידם. אני יכול ללכת לסיפור של פסל בני דן, פסל מיכה, וללכת לדברים אחרים, ולראות את התחושה המלווה את ספר שופטים. אין פה בדיוק עם. יש שבטים. כל שבט יושב במקומו, הדבק כמעט שלוקח. נזכור, לא היה מקדש. שילו, משכן שילו, כנראה לא היה אבן שואבת מאוד גדולה, רק לראות את ה-Waze, שבסוף הספר, כדי להבין עד כמה שילו לא הייתה מקום ידוע, והנה מה שכתוב שם, ויאמרו הנה חג אדוני בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולם מבית אל, שכמה ומנגב ללבונה. תראו איזה תיאור יש לך, שהימינה, שכה 800 מטר שמאלה, בכיכר ביציאה השלישית, לאן אתה מגיע? אנשים לא יודעים איפה זה שילו. בין כל הציבור, שילה לא הייתה אבן שואבת. אז תחושה של שבטים, כל שבט חי לעצמו. ואם כל שבט חי לעצמו, אז גם כל משפחה חי לעצמו. ואז אנחנו מגיעים לליברליות במיטבה. כל אחד עושה מה בא לו. ואז יש רעב בארץ, ויש שיעבוד מואבי, אז קמים ואוקיי. מצוות הייבום שכל כך חזקה לקראת סוף המגילה משמעותה קודם כל האחריות ההדדית. זה מתחיל מהאחריות בתוך המשפחה להקים שם את הנחלתו על כל המשמעויות של זה. זה ממשיך לאחריות של הקהילה, כן? אומר להם עדים אתם היום, ואמרו כל העם עדים וכולי, תן השם את האישה הבאה את ביתך, כרחל וכליה אשר בנו שתן את בית ישראל, לאחריות הקהילתית, לטרגניה שקרתה פה ולניסיון לשקם אותה. וזה ממשיך עד ואישה יוליד את דוד, לאחריות הלאומית, לאמירה של כל ישראל ערבים זה בזה, ולאמירה שיש אחריות לאומית. אדם לא יכול לנטוש, לא בשנות רעב ולא בשנות מצוקה ביטחונית, לא יכול לנטוש ולעבור לאיזשהו מקום אחר. יש לך זהות לאומית, אתה חלק מהעם הזה שיושב כאן, וזה לפני שדיברנו על כל מושגי בית חב"ד ואיך תקיים מצוות. משמעות הזהות הלאומית כשאתה נמצא שם. עדת דוד היא הכפרה עליה בימי שפוט השופטים. כשם שהייבור שמביע קודם כל את האחריות במעגל המשפחתי, את הערבות ההדדית לזה שמת בלי בנים כדי להקים שם אמת על נחלתו, וזה עובר על הקהילה כולה. עד שזה מגיע למלכות ישראל. כאן, אני אומר, נדמה לי נמצא אחד ממוקדי המגילה, מוקד מאוד מאוד מרכזי. זה גם ששולח אותנו לאיוב, בימי שפוט השופטים היה, כלומר, מה החטא? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כל האמירה שכל כך חזקה בספר איוב, ושכל כך חזקה, אפילו הרבה יותר במגילת רות, שלכל חטא ולכל ירידה, בסופו של דבר קיים תיקון. קיים תיקון. צריכים להגיע. זה דורש הרבה מאוד דברים בתחום הבחירה החופשית. התיקון הזה איננו מובן מאליו. הוא קורה מכל הבחירה החופשית של אנשים שיכלו גם להתנהג אחרת. בועז יכול היה להתנהג אחרת בשדה. רות יכלה להתנהג אחרת ולא לעלות עם נעמי. שניים האלה עשו מעשים מאוד לא פשוטים. ושבסופו של דבר מתברר שהם יוצרים את התיקון גם במקום. המצב נראה כבר כלאחר יוש. הרואה אומרת, כמובן דיברנו על משפחת אלימלך, אבל גם במושגים הגדולים יותר. התורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. עד עולם. אשר לא קידמו אתכם בניך ומיים ודרך מצאתכם מצרים, אשר שחר עליך את בלם בן גור מפתור ארם נעריים לקללך, ולא עבר וכולי, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. עוד, אני רוצה להגיד כאן דבר מהבטן. לא יודע למה תקנו את רות בשבועות, אני מכיר כל כך הרבה נימוקים. למה תקנו את רות בשבועות? אני יודע, תמיד המלך נולד בשבועות, וקציר, וקציר חיטים, וקציר שעורים, אני יכול לתת את כל תשעת הנימוקים. פעם אמרתי, אני יודע תשעה נימוקים, למה תקנו את רות בשבועות, אני יודע רק נימוק אחד. למה תקנו לקרוא מגילת אסתר בפורים? רק נימוק אחד, אבל מה שזה אומר בעצם, שכשיש נימוק אחד, אז זה הנימוק. יש לך תשעה נימוקים, ואי בית אמה, ואי בית אמה, ואי נמי, וכו' וכו', זה אומר שמשהו מסתובב כאן לא ברור. ומעבר לכל הנימוקים הקיימים, אני אומר לכם, נימוק מהבטן שלי, הנימוק האישי שלי, אתם לא צריכים לקחת אותו לשום מקום, זה הנימוק האישי שלי. יש קצת. שהפסוק הזה על העמוני והמואבי יוצר איזשהו חיסרון בתורה. תורה מסיימת לנו עם כזה נקם עד סוף הדורות. התורה מכריזה אין תיקון. והנה בחק נתן תורה, אנחנו קוראים מגילת רות, אנחנו אומרים, הנה, גם כשהתורה כתבה, יש תיקון. במסגרת תורה שבעל פה, שאלה של המוני, והמונית, ומואבי, ומואבי, אבל יש תיקון גם למואב. כעבור דורות ספורים יש תיקון גם לפני המואב. כן, אשתו של שלמה, שממנה יצאה מלכות ישראל, היא נעמה המונית. כן, ממנה יצאה מלכות ישראל. והאמירה הזאת, שבאה מכוח כתבי הקודש, והשילוב הזה של תורה שבעל פה, בתורה שבכתב, שבסופו של דבר אומר, חשבת שאין תיקון? יש תיקון. בשורה הוא מורה. אבל לא נברור את כל זה, ולא עתיד להיות. למה? על מה מבוססת פרשת בן שורה הוא מורה? הילד הזה עכשיו גונב מאבא שלו ואימא שלו, מה הוא יעשה מחר? אנחנו מכירים דעלים כאלה. שאתה אומר אחרי כמה שנים, הבחור הזה אין לו שום שיקום. כן, נתפס כבר בשחר בשמים שלוש פעמים, אני לא מדבר על מישהו משויין, כשהיה בן 15, מה כבר יצא לי? באה הגמרא ואומרת לך, לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות, כלומר אין כזה מישהו שהתייאשת ואמרת אין תיקון ולכן צריך לזכור אותו שם בגלל תרתמה בשר ולא יין, אין דבר כזה שאין תיקון. מגילת רות משלימה את מתן תורה באמירה שהולכת אחר כך בהרבה מאוד דברים. ובאמת, מה לנו חמור מאנשים שנוטשים את כלל ישראל? יש דיון מעניין. לא נספיק לגעת בו ברחבה, אבל אני רק אגיד, הוא לא כך מוכר לנו. וכולנו פשוט שגוי יכול להפוך להיות יהודי. זה הגיור. אני שואל, האם יהודי יכול להפוך להיות גוי? תגידו, לא, זה בלתי אפשרי. כלומר, יש פה איזה מין דרך חד סטרית, זה לא דרך דו סטרית. יהודי, גוי יכול להתגייר, יהודי לא יכול להתגייר, כלומר, להיות גוי. זה לא מדויק. לא מדויק. החל מהגאונים ומתשובה של רב נחשון גאון בסתרו בשר על גבי גחלים, וגם בכל מיני מקומות אחרים, מופיע במרדכי. כן, כמה וכמה פוסקים חשובים שהבינו שיהודי בשלב מסוים נטש את הכל, המיר את דתו, הלך וחי בין גויים ועם אישה גויה וכולי. אמנם סוגיה שרש מביא אותה ישראל, אף על פי שכתה ישראל הוא, אבל קיימת מול זה סוגיה ביבמות, שכמו שאמרתי, לא זזו משם עד שהסרום כרוכבים גמורים. נאמר על הסרט השבט. יהודי יכול להפוך להיות כאן. זהו, התייאשנו ממנו לגמרי יצא לחלוטין. מה כאן המגילה ואומר אין? שוב, אני לא בא עכשיו להכריע במחלוקת בין הגאונים לרשי, אבל ההלכה הכריעה כמו רשי נגד הגאונים, ואנחנו פוסקים, והדבר הזה נפסק גם על ידי החזוניש, ונפסק על ידי פוסקים רבים בני דורנו, שהם בסופו של דבר אחרי הכל. תמיד מאמינים בתיקון. תמיד מאמינים בתיקון. ויש תיקון. אחת הסוגיות המזעזעות ביותר, סוגיית היחס לקראים. כן, כולנו יודעים מה אומר הזה, הרמב״ם, המציא אותה בכלל ישראל אלף פעמים. איפה הרב עובדיה יוסף בתשובותיו, איך שהוא הכניס אותה בדלת האחורית פנימה, זה היה מכוח המעשה הקשה בעסק הביש, שנת תשעים י' ד' ששמואל עזר, משה מרזוק, השם יקום דם דמיהם, שהוצאו להורג ונתלו במצרים, היו חלק משליחי המודיעין שלנו, היו בעצם קראים, ושם אומר הרב יוסף, זה בלתי נסבל, להוציא אותם החוצה ולהגיד, אין, אין, אי אפשר. כלומר, איפשהו אחרי כמה דורות, בסופו של דבר מתגלה, שיש תיקון בדבר הזה, וגם בנטישה הזאת, וביציאה הזאת, מי כלל ישראל. זה קרה אצל יהודה, זה קורה אצל לוט ובנותיו, וההמשך שלהם, זה מביא אותנו במגילת רות, למלכות ישראל, בעקבות הדבר הזה. שוב, הדבר הזה יש לו סעיפים גדולים מאוד, גם במגילה, וגם בירידה לעומק של מצוות הייבום, שבעצם בא להגיד שמישהו נמחה שמו מישראל, יש תיקון ויש דרך. שלא יהיה מצב שמישהו שנמחה שמו מישראל, הדברים עוד ארוכים, אבל אני אקצר, נגמור כאן ונתחיל את השיעור הבא, או שרוצים את ההפסקה שתי דקות.